אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת שלי טל מירון.
שלום רב.
אהלן.
שלום.
מה העניינים?
כמו כולנו, יכול להיות קצת יותר טוב.
כן, צודקת. מה יהיה?
שאלת השאלות. האמת היא היום...
שזאת פה.
יש קצת תקווה כזה של אור בקצה המנהרה, שאולי נראה עסקה, אני מאוד 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 מתפללת ומייחלת שזה יקרה.
את יודעת, דיברנו בחדר, אמרתי לך שיש עיתונאים ששואלים שאלה שלדעתי היא לא הוגנת.
כן.
מה קודם למה? ואני כותב על זה שאין סתירה בין שניהם. למרות שאולי אפילו אם תנסי, יש, את יודעת, לא צריך לדבר על זה כך.
אני מאוד מסכימה, אני אגיד לך, אני, בגלל שאני מאוד מעורבת בנושא של החטופים,
אני יודע,
שהקמתי,
בזה שאלתי אותך.
כן, אני הקמתי את השדולה ביחד עם כן. חבר הכנסת בועז ביסמוט למען החטופים, וגם הקמתי את השדולה למען נפגעות עבירות מיניות במלחמה, שזה גם נוגע לחטופים, כי יש לנו חטופות שם. מאז שאני עוסקת בנושא הזה, באמת מרבית הזמן שלי, אז יש גם מעורבות רגשית, וגם מעורבות, אתה יודע, ברמה הפוליטית כנבחרת ציבור. כל הנושא הזה הוא מאוד 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 מורכב. כל מי שייתן איזו תשובה של סיסמה, של זה ככה וזה ככה, הוא לא מדבר אמת ולא מדבר מציאות. אסור לנו...
מדבר פוליטיקה.
כן. וזה הדבר הנורא ביותר, כי
תגיד,
בעיניי...
תגיד, זה לא מכעיס אותך. את רואה את זה בדיוק כמוני בטלוויזיה. וכשאת רואה לפעמים שאלות של עיתונאים, שהן שאלות שאפילו מכעיסות. אני אתן לך דוגמה.
כן.
נתתי לך אותה קודם בחדר. אחד העיתונאים הופיע בטלוויזיה כמידי יום, פנה לאחת ממשפחות החטופים, מאלה אפילו זה הייתה חטופה, והשאלה הייתה כך. אנחנו לא מצליחים, נראה שממשלת ישראל לא מצליחה להגיע ליעדים שהיא הציבה לעצמה. אנחנו לא יכולים להשמיד את החמאס. איזה מין אמירה זאת? זה לא אמירה תבוסתנית, זאת לא אמירה לא במקום?
אני חושבת שבזמן המלחמה, העבודה שנעשית באולפנים מסביב לשעון, לעתים היא חשובה מאוד כעבודה עיתונאית,
נכון,
אינפורמטיבית
מאוד.
לידע את הציבור, זה חשוב מאוד, גם לשאול שאלות קשות זה חשוב מאוד.
צודקת.
ויחד עם זאת, אני חושבת שבטח ובטח להציב את משפחות החטופים עם שאלות שהן בחירתה של סופי, מה שנקרא, זה לא רלוונטי. המשפחות החטופים מן הסתם מעורבות רגשית ורוצות את יקיריהם בבית. אין בכלל ספק בזה.
100%.
וזאת לא שאלה שבכלל הם צריכים לעסוק בה. יש פה מקבלי מדיניות במדינה, יש כאן הנהגה, שהיא זאת שצריכה לקבל את ההחלטות על סמך. כל המידע שברשותה, שפעמים רבות לציבור אין את המידע הזה.
מדויק מאוד.
וגם לאולפנים לעתים קרובות אין את המידע הזה, ואתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה. אני כחברת כנסת, לא תמיד יש לי את כל המידע. אני לא יושבת בוועדת חוץ וביטחון, אני לא מקבלת סקירות ביטחוניות רחבות, ולכן הרבה פעמים כששואלים אותי שאלות, אני אומרת, אני מעדיפה לא לענות על משהו שאין לי את כל המידע לפניי כדי להשיב על השאלה הזאת.
אז איך באמת מופיעים קצינים בכירים, אפילו לא נזכיר את דרגתם, שעושים מעשה כאילו הם יודעים הכל, הם אלופים, תתי אלופים, הם יודעים הכל, והם נותנים עצות לצבא. העצות האלה, אני לפחות כך אומר וכותב, אתם עצות שנותנים איזשהו חומר לאויב שלנו. אם אתם יודעים ואתם אומרים את זה, רע מאוד. ואם אתם לא יודעים ואומרים את זה, למה אתם אומרים את זה?
אז אני חושבת ככה.
העיקר כי צריך לדבר? למלא זמן מסך?
אני חושבת שקודם כל, אני מאוד מעריכה ומכבדת את אלופי צהל בדימוס, מה שנקרא, שבאמת כולנו...
זאת לא הייתה השאלה.
לא, לא, ברור, אני אומרת... הידע והניסיון ומה שהם צברו, אני מאוד מכבדת את זה ומאוד מעריכה את פועלם. אני חושבת שכל אחד צריך לעסוק במה שהוא מבין בו ויודע לדבר עליו.
בטח לא לתת עצות.
גם בזמן מלחמה, כשאתה לא מקבל את התמונה הרחבה של מה שקורה באמת בשטח, צריך להיזהר מאוד בדברים שאומרים. ואני רוצה גם להזכיר שלא זוכרת בהיסטוריה של מדינת ישראל תקדים של אירוע כזה, של 250 חטופים ביחד עם לחימה עצימה שמתרחשת במקביל.
1,500 ויותר נטבחים.
לגמרי. ולכן אני חושבת ש... אין פה שחור ולבן. זה לא שמישהו באמת יודע את התשובה הטוטלית. יש פה הרבה שטחים אפורים, וצריך לנהל את זה מאוד מאוד בעדינות ובחוכמה. אהבתי
את התשובה שלך. תראי, אתמול דיברתי עם אחד החברים שלי, פוליטיקאי, ואמר לו, שמע, אהבתי מה שלפיד אמר. אז אמר לי, מה הוא אמר? שאל אותי, מה הוא אמר? אז אמרתי שהוא ייתן רשת ביטחון לממשלה, אם יוחלט מה שיוחלט, ושניים מהחברים בממשלה יגידו, מפילים את הממשלה.
אני מאוד מסכימה עם
האמירה שלו. ואמרתי, אהבתי את הדרך הזאת שבה זה הוצג, כי בעצם לאיים על ממשלה, ולא חשוב מה הסיבה, בזמן מלחמה, שאם אתה לא תעשה מה שאנחנו רוצים, אז אנחנו נפרק אתכם, נפרק אותנו, את הממשלה שלכם.
כן.
אז האמירה הייתה במקום. זה מתקדם לאנשהו?
קודם כל, אני מאוד מסכימה עם אמירתו של לפיד. אני חושבת שבכל מה שקשור לחטופים...
מה שאמת, צריך להגיד?
נכון. כל מה שקשור לחטופים, אסור בתכלית האיסור שתהיה פוליטיקה בדבר, ושההחלטות יתקבלו בגלל שיקולים פוליטיים. ראש הממשלה, הקבינט, מקבלי ההחלטות, צריכים לקבל החלטות ענייניות ולא פוליטיות, בהקשר החטופים. וכשיש הזדמנות לעסקה, צריך לעשות הכל כדי לממש אותה, ולא נרחיב בנושא המסע ומתן ומה שקורה עם זה. אני יודעת שיש מגעים מתקדמים. לא ננהל את המסע ומתן פה, אני מאוד מייחלת שזה יקרה.
אבל את יודעת, גם אהבתי את מה שאמר ראש הממשלה. מה הוא אמר? הוא אמר, אתם מצפים מאיתנו שנביא את הסחורה, שנקדם את זה, שנעשה את הכל. אבל יש לנו קווים אדומים. ואני בטוח שגם לאנשי הצבא, לאנשי מערכות הביטחון, יש להם גם קווים אדומים. ואני מניח שגם אותם קווים אדומים נמצאים גם בפני משפחות החטופים. אני לא רוצה להגיד איך, אני לא רוצה להיכנס לכל הרזולוציה הזאת, אבל ברגע שאתה אומר, אנחנו לא נשחרר בכל מחיר, אתה גם אומר לצד השני, רבותיי, תירגעו קצת. מה אתם רוצים? שנשחרר לכם את המחבלים שלנו, חבר'ה שהרגו, רצחו, אנסו, שרפו, כל מה שהם עשו, שנשחרר אותם? הרי זה לא יכול להיות אפילו בחלומות הפרעים ביותר, שלא חשוב מי. יש אלף אחד דברים אחרים, לא ניכנס לזה, אבל את זה הייתי חייב לומר. זה שהוא גם אמר, יש לנו קווים אדומים, הוא אומר לחמאס, רבותיי, תרגיעו, לא תקבלו את כל מה שאתם רוצים.
קודם כל, בוודאי שיש לכל מדינה קווים אדומים,
כן.
ואוי ואבוי אם לא יהיו קווים אדומים. ומדינת ישראל באמת הגדירה שתי מטרות, שזה חיסול החמאס, דבר שלא יקרה לא ביום, לא ביומיים וגם לא בחצי שנה, לכל מי שחשב אחרת, ושחרור החטופים. אני לא מצויה בפרטים של המסע ומתן, ולכן אני לא יכולה להגיד מהם הקווים האדומים. דברים שמתפרסמים הם לאו דווקא, אתה יודע, הדברים המדויקים, ואני חושבת שעדיף שלא נעסוק בזה כאן. אני כן חושבת ששחרור החטופים זו משימה ברמה הלאומית.
ברף העליון והרמה הכי גבוהה.
וגם מבחינה מוסרית. גם מבחינה מוסרית. אני חושבת שזה המחויבות שלנו כמדינה כלפי האנשים האלה שכבר הופקרו פעם אחת, ואסור לנו להפקיר אותם פעם נוספת. ואני מסתכלת על העתיד של מדינת ישראל, והחוזה שבין מדינה לאזרחים. הבת שלי מתגייסת שנה הבאה, היא שמיניסטית. ואני רוצה שהבת שלי תתגייס לצבא בגאווה גדולה וברצון לשרת את המדינה, והיא תדע שהמדינה גם תהיה שם עבורה בחזרה. זה חוזה בין אזרח לבין המדינה שלו, וזה דבר שאנחנו חייבים לבנות אותו לטובת העתיד של המדינה שלנו, כדי שיהיה פה אמון.
אני שאלתי אותך, ועברנו לשאלה אחרת, אבל אני רוצה לחזור איתך לנושא הזה של אפשרות של לפיד ייתן איזשהו... אני לא יודע איך לקרוא, זה רשת ביטחון אם את רוצה, שאם בן גביר וסמוטריץ' יפרשו, אז הוא ישמר את הממשלה. יש לזה התכנות?
בהחלט אם יהיה פה אופציה של עסקת חטופים על השולחן, שיתנגדו אליה בן גביר וסמוטריץ' וירצו בגלל זה לאיים בפירוק הממשלה, יש עתיד תעמוד מאחורי העסקה הזאת, תיכנס לממשלה באופן זמני וקצוב כדי לאפשר את העסקה הזאת.
וזאת השאלה, מה זה קצוב? האם תהיו מוכנים לתת לממשלה הזאת שנה, כי אם מדובר על זה שכל המערכת הזאת היא תרח שנה, אז האם תתחייבו או תסכימו להתחייב לפחות לשנה, כדי לדעת שאנחנו שם, שאנחנו לא נמצאים עוד רגע בעוד מערכת בחירות?
תראה, שוב אני אומרת, אני צריכה לראות...
כי את יודעת שזה הבדל מאוד גדול. כי אם הוא יגיד, עד אחרי המלחמה, כל אחד יראה את זה בעיניים שלו, ואתם לא מתחייבים לכלום.
כן.
אבל אם אתם אומרים, תראו, אתם אומרים, כולם אומרים, מראש הממשלה ועד אחרון הפוליטיקאים, אתם אומרים, המערכה הזאת יכולה לקחת לנו גם שנה, ואולי אפילו יותר, עד שנגיע למי שצריך להגיע. אם אתם נותנים דדליין, זה סיפור אחד, שנה, 10 חודשים, שנה וחצי, אני לא יודע. אבל אם אתם לא אומרים כמה זמן, אז בעצם זה הבטחה על קרח, לא?
קודם כל, אני לא חושבת שהגענו לשלב שבו אנחנו דנים ב...
או, וזאת השאלה, אתם לא... מתקדמים לשם?
אז שוב, אני לא אדבר בשם לפיד, לא הגענו לשלב שבו אנחנו דנים על פרטי הפרטים, שאנחנו אומרים כמה זמן קצוב.
אבל אתם
יהיה...
מדברים.
שנייה, אנחנו נדון בזה גם כסיעה, כחברי הסיעה, ביחד עם לפיד כמובן, בתנאים שיוצגו. כרגע לא הוצג בפנינו משהו קונקרטי שאני יכולה להגיד לך תקופה קצובה כזאת או אחרת. התקופה הקצובה היא לטובת עסקת חטופים, לא לטובת דברים אחרים. זאת אומרת, יכול להיות שעסקת חטופים זה יהיה בפעימות של 3 חודשים, יכול להיות שזה חודש, אני לא יודעת, אני לא מכירה את הפרטים המוצגים.
לא, אני מבין, אני רק מנסה לפתח, גם אם את לא יודעת, כי אם אתם אומרים עד שחרור החטופים, בעצם אתם אומרים, שחרור החטופים אולי יקרה בעוד שבוע, חודש, חודשיים, 3 חודשים. זאת אומרת, אתם נותנים זמן קצוב לממשלה.
אנחנו נותנים זמן קצוב לכניסה שלנו לממשלה וליציאה ממנה, ואני רוצה להזכיר, אנחנו לא מסתירים את זה שאנחנו רוצים להחליף את הממשלה הזאת. אנחנו לא מסתירים את זה שאנחנו חושבים שבנימין נתניהו צריך לסיים את דרכו כראש ממשלה. ולפיכך לא ניכנס לממשלה כדי להכשיר ולהאריך את כהונתו של ראש הממשלה והממשלה הלא טובה הזאת מבחינתנו.
היית מאמינה?
המצב הוא כדי לאפשר עסקת חטופים, לא כדי להכשיר את הממשלה הזאת להמשך דרכה.
היית מאמינה שיריב לוין הוא זה ש... בוא נגיד, דוחף את זה קדימה?
תשמע, אני לא יודעת, אני ראיתי פרסום לוין, שהוא כי... מכחיש את זה, אז כך שאני לא בטוחה זה... מה האמת להאמין.
אז בוא נגיד כך, ראיתי רק את החלק האחד, את ההכחשה לא ראיתי.
הבוקר ראיתי איזו הודעת הכחשה, ולכן עד שלא נבין את הסיטואציה לאשורה, עדיף לא להגיב בעניין.
טוב. יש לנו שם חטופים במצב נוראי. שמי, אתמול ראיתי, ואי אפשר שלא לדמוע בערוץ 11, את אחת הנשים המבוגרות ששוחררו, ראית את זה?
לא, על מי המדובר?
אני לא זוכר את שמה.
אוקיי.
אישה מרשימה.
כן.
שדיברה בדם ליבה, אני חושב שלא הייתה יכולה להיות עין יבשה, שצופה בה, ולא מתרגשת. ולא דומעת. היא פנתה ישירות לראש הממשלה, ואמרה לו, בצורה הכי יפה שיכולה להיות, אדוני ראש הממשלה, יש שם אנשים שמתים בגלל שאין להם תרופות. יש אנשים שלא יכולים לנשום. יש שם אנשים שעברו ניתוח והם לא יכולים ללכת. תשחרר אותם.
אני חייבת להגיד כמה דברים על מה שאמרת עכשיו. אתה יודע, בשדולה שלי, בכנסת, בהתכנסות הראשונה, הגיעו משפחות חטופים כמובן, והגיעו חוזרות מהשבי. אתה יושב שם, ויושבת שם אביבה סיגל המקסימה, שחזרה מהשבי, אישה בת 64, בעלה עדיין שם. והיא מספרת על הפגיעות המיניות שקורות שם בשבי. עכשיו, אתה יודע, בפעם הראשונה שהגיעה לשדולה למען החטופים, והיא סיפרה, זה היה, באמת, זה עשה כותרות בארץ ובעולם.
לא צריך לתאר מזה, סיפרה אחת החטופות, בחורה צעירה, אני לא רוצה להיכנס לתיאורים גרפיים, אני גם לא אעשה את זה.
כן.
סיפרה דברים שאני לא יכולת אפילו לצפות.
נכון. אני לצערי נחשפת להרבה מאוד חומרים ועדויות, ואני יכולה להגיד לך שגם בשבעה באוקטובר, וגם כרגע בשבי, לצערנו הרב, קורים דברים שעין אנושית לא מסוגלת לראות, שמוח אנושי לא מסוגל להכיל, סוג של אלימות מינית ופשעי מלחמה שמתאימים לימי הביניים. אני אומרת לך את זה באחריות, אני קראתי את העדויות, דברים שאי אפשר לתאר לעצמך מה נעשה לאנשים האלה בקיבוצים, במסיבת הנובה, אונס קבוצתי, קריטת איברים, קריטת שדיים של נשים, דברים מזעזעים.
ראיתי את הסרטים, ראיתי את הסרטונים.
זה פשוט באמת באמת בלתי נתפס. המחבלים האלה, המפלצות האלה, הסדיסטים, הברברים שעושים פשעי מלחמה, משתמשים באלימות מינית כפשעי מלחמה, זה דבר שאני חושבת שהוא לא, הוא צריך לעורר את כל העולם, כי זה לא יעצור פה. זה לא יהיה רק בישראל. זה טרור מסוג חדש שיראו אותו בכל העולם, ולכן הכעס הגדול על ארגוני אנשים וארגוני זכויות העולם מסביב לעולם, שפשוט שותקים לנוכח האלימות הזאת.
שלי. היום במעריב מופיעה כתבה שלי בדיוק על הנושא הזה. על הנושא הזה, אני כל פעם לוקח לי איזה מדינה, לקחתי לפני שבועיים את דרום אפריקה. קיבלתי אחרי זה תגובה שאהבתי אותה, אבל היא הייתה תגובה מאוד תוקפנית כלפיי. איך אתה כותב דבר כזה? כתבתי, אתם המדינה כמעט הכי מושחתת שיש. פשעי המלחמה שאתם עושים, בזמן שאתם התקוטטתם עם עם הלבנים, אתם עשיתם פשעי מלחמה. מקרי האונס הם המזוויעים ביותר קורים בדרום אפריקה, ואתם מעיזים להטיף לנו מוסר? קיבלתי טלפון ממישהו מהדיפלומטים שאומר לי, אתה כותב עלינו דברים שהם לא נכונים. אמרתי, תתבע אותי. לא נכונים? דוח האום שהוציאו לפני, אני יודע, שנה, כותב שאתם מדינה עם אחוז הפשיעה המינית מהגבוהים שיש, בטח באפריקה. אז אתם מדברים? והיום כתבתי על שוודיה. את הכתבה כתבתי במעריב לפני יומיים. לא ידעתי שינסו לזרוק רימון על השגרות. אבל כתבתי על מלמו. שבוע שעבר ראיינתי את צבי חזקאלי. והוא נתן לי עוד קצת לתובנה שלי. מלמו, שהייתה אחת הערים הקולטות ביותר של פליטים אחרי מלחמת העולם השנייה, הפכה לעיר הנוראה ביותר שיש באירופה. 50% מהתושבים שם הם לא שוודים. ההתנכלויות, יהודים פוחדים ללכת שם עם סמנים יהודים. אמנם שוודיה תומכת בישראל, לזכותה יאמר. אבל מה שקורה במלמו, וראש העיר אומרת, שוודים ולא שוודים גרים ביחד, בגלל זה אנחנו עכשיו, האירוויזיון הולך להיות אצלנו. מישהו השתגע.
אז אני אגיד לך שאני...
סליחה להקדמה ארוכה, אבל לא, הייתי חייב גם להוציא
חשוב,
את זה.
זה חשוב מאוד. קודם כל יש גל אנטישמיות נוראי בכל רחבי העולם. אנחנו רואים את זה גם באירופה, גם בארצות הברית ובמקומות נוספים. לצערנו יהודים חשים פחד. הרבה מאוד קהילות יהודיות חשות פחד היום, ועוברות דברים שלא תמיד מסוכרים פה אגב. אנחנו לא באמת יודעים כאן, לא מתקשרים את זה מספיק, את מה שקורה בקהילות היהודיות ברחבי העולם. אני בקשר עם חלק מהם, אני חזרתי עכשיו מביקור מדיני בפולין.
סימון בתים של יהודים בצרפת.
לחלוטין, וגם מקרי אלימות ווונדליזם ועוד כל מיני מקרים, זה נורא והיום. ואני רוצה להגיד לך לגבי מה שאמרת קודם כל על הג, אני חושבת שזו צביעות בלתי רגילה של העולם. אני מתראיינת הרבה מאוד בכלי תקשורת זרים, בעיקר בכלי תקשורת זרים, בגלל שאני מדברת אנגלית, ואני מדברת כל הזמן על הצביעות הבלתי נתפסת הזאת, שברגע שקורה משהו בישראל, כל העולם עסוק בנו ומדבר על זה, ומדבר על עזה, והנרטיב הוא כל הזמן על עזה.
שלי, חל שינוי, אבל אני, את מקרה את המטריה טוב. מתחילה איזושהי תנועה לכיוון שלנו.
בחלק מהמקומות, כן? בחלק מהמקומות, אבל אני כן אגיד לך, אני למדתי מהמלחמה הזאת לקחים מאוד חשובים בנושא ההסברה הישראלית. אנחנו לא עושים עבודה מספיק טובה. אנחנו הזנחנו את הנושא הזה במשך שנים. אנחנו צריכים לתת יותר משאבים בתחום הזה, גם למשרד החוץ ולנציגויות שלנו, וגם לגוף שיתכלל את כל נושא ההסברה. היום במדינת ישראל אין גוף אחד שעושה איגום משאבים של כל המשאבים.
מי צריך לעשות את זה אם לא משרד החוץ?
שר החוץ, חד משמעי, צריך לאגם את המשאבים. כל הנושא של הסברה, שגרירויות, הסברה בבתי הספר, באוניברסיטאות בעולם וכו', הכל צריך להיות תחת גג אחד. וצריך להקצות לזה משאבים.
ומשרד החוץ יודע לעשות את זה.
צריך לעשות את זה בצורה יותר סדורה, עם תוכנית מסודרת. היינו צריכים להתחיל את המלחמה הזאת עם גוף הסברתי, שמהיום הראשון היה צריך לפרוץ בכלי התקשורת בעולם ולעשות הסברה. עכשיו, יש לנו טלנטים נפלאים כמו אילון לוי, למשל, שכולם כבר מכירים, שעושה עבודה מדהימה ברעיונות שלו בעולם. יש עוד אנשים מוכשרים כאלה.
תשמע, אנחנו צריכים... אני שמעתי את לפיד ב-CNN.
כן.
הוא מדבר אנגלית טוב.
כן.
הוא הסבר מאוד יפה. אני צופה גם ברשתות הזרות.
כן.
הוא לא מספיק. הוא לא מספיק מופיע ברשתות. אני יודע, זה לפי הזמנה שלהם. אבל אני חושב שגם הקואליציה, גם האופוזיציה, ולי יש ביקורת על כולם, על הופעות מעטות מדי בכלי התקשורת הזרים.
אז אני יכולה להגיד לך שקודם כל אני באופן אישי ראיתי המון רעיונות של לפיד.
דווקא אותו ראיתי, אבל אני אומר...
אתה צודק.
מעט מדי.
אז אני אגיד לך שבתור חברת כנסת דוברת אנגלית שפת אם מהבית, שזה באמת נדיר, אין הרבה כאלה בכנסת ישראל, אני יזמתי את זה. מדינת ישראל לא פנתה אליי וביקשה להיעזר ביכולות שלי. ואני שלשום עשיתי את ה-BBC ברדיו, ואני כל יום עולה לערוץ תקשורת אחר בעולם, אגב במקומות שהישראלים בכלל לא יודעים כמה חשוב לדבר בהם, גם אסיה, בסדר? גם הודו, גם טייוואן, גם פולין, כל מקום שאני יכולה, אני עולה לרעיונות בתקשורת הזרה, ועושה הסברה לטובת מדינת ישראל, אבל זה בא ממני, זה לא בא מהמדינה. ולכן אני אומרת, צריך להיות פה גורם שמתכלל את הנושא הזה, וממש
החוץ.
מייצר חזית בנושא הזה, שבה אנחנו נלחמים בכל המדיות בעולם, ומדברים את הסיפור שלנו ואת האמת שלנו. כי זה לא נשמע מספיק. כשאני הייתי בפולין עכשיו, הכנתי אני סרטון של 5 דקות, שזה אתה יודע, אלפית ממה שיש לנו להראות. סרטון מאוד קשה. הם היו המומים, הם לא ראו את החומרים האלה עד לרגע שהגעתי לשם.
אני יודע.
הם לא ידעו.
אני יודע, אבל אני אגיד לך שחלק מהאשמה, אני לא יודע, לא, האשמה על איזה מילה לא טובה. חלק מזה, בגלל סיבות כאלה ואחרות, אולי חלקן מוצדקות, לא הועברו לחלק גדול מאוד מאנשים שצריכים לראות. אני אתן לך דוגמה. צפיתי בסרט הארוך, לא בכולו, לא יכולתי יותר. אבל שאלתי דיפלומטים, כן. שאני קשור אליהם, הם לא ראו את הסרט. אף אחד לא תרח להעביר להם אותו.
חמור מאוד.
לא רק שזה חמור. למה אתם לא מפרסמים את זה ברשתות? אני מבין את המגבלות. אני מבין את זה שיש שם דברים, את ראית כמוני, שעין אחת לא יכולה להישאר יבשה כשהיא רואה את הזוועות הללו. אבל אפשר לטשטש. אפשר לעשות... אפשר לראות הכל בלי לראות הכל. זה לא נעשה מספיק.
אז אני רוצה להגיד לך
רגע, על זה. רגע, עוד משהו.
כן.
אתמול הוא עבר אליי סרטון שבחור ערבי, דובר ערבית כשפת אם, מדבר או עונה לאלה שצועקים בעזה, הרגתם אותנו.
ראיתי.
ראית את זה? אנחנו לא כופרים. כמעט יצא לי איזה מילה לא יפה באנגלית. יודעת מה? Fuck you. מה זה הדבר הזה? מה זה אנחנו לא כופרים? זאת אומרת, צריך להגן עליכם כי אתם לא הכופרים. זאת אומרת, הנוצרים, ההינדים, היהודים, הם הכופרים. עליהם לא צריך להגן. ואז הוא עונה לו, ראית את זה? פשוט היה נהדר. למה מדינת ישראל לא לוקחת את הסרטון הזה ומעלה אותו בטונות שוב ושוב ושוב לרשתות? לטיק טוק, לוואטסאפ, רשתות של כל מיני דיפלומטים. למה זה לא נעשה? את זה אני לא מצליח להבין.
אז אני אענה לך. קודם כל, אתה יודע, בעוונותיי הייתי...
סליחה, אני לא פונה אליך כשר החוץ.
כן, כן, ברור. אבל זה נושא שמאוד מעניין אותי, ואני
האמת,
עוסקת
האמת
פה.
האמת שראיתי ביומים האחרונים כמה כתבות ששר החוץ דווקא התראיין בעיתונות גרמנית ובעיתונות אחרת, אהבתי את הרעיונות. לא את הכל הבנתי, כי גרמנית זה לא בדיוק...
כן. אז אני אגיד לך, קודם כל זה נושא שמאוד מעניין אותי, אני עוסקת בהסברה ואני מתעניינת בזה, וזה בהחלט נושאים שאני רוצה לדבר עליהם. בעוונותיי הייתי דוברת חיל האוויר, כשהייתי קצינה בחיל האוויר, בתפקיד האחרון שלי, ועסקתי בדברור, ואני מכירה את המערכת הצבאית ואיך זה עובד. הסרטון של דובר צהל של 47 דקות שצפיתי בו, כמובן, עד הסוף. אגב, אני גם צופה בטלגרם בכל מה שהחמאס משחרר. אני חושבת שזה חובתי, כנבחרת ציבור, עם כל הקושי שבדבר, לצפות בחומרים ולהכיר אותם, כי ככה אני יודעת לדבר את הדבר יותר טוב ויותר נכון. כשלי יש דוגמה שראיתי של סרטון, אני יודעת אחר כך לבוא ולדבר על זה במקומות אחרים. עכשיו, מה אני חושבת? אני חושבת שמדינת ישראל חייבת את הסרטון הארוך, להראות לכל הדיפלומטים.
לא רוצים להראות
לכל
אותו.
לכל העיתונאים הזרים.
תפיץ אותו ברשתות.
פחות אני מתחברת לעניין של הרשתות,
למה?
ואני אגיד לך למה.
אבל את יודעת, ברשתות זה רץ מהר, את מטשטשת את מה שצריך
אני
לטשטש.
אני אגיד לך למה.
אבל ראשית, זה מספיק עוצמתי.
אני אגיד לך למה. ראשית, כי חלק מהזוועות שרואים בסרטונים האלה, הם באמת באמת מבזות, סליחה, את המתים
יודע.
שלנו והמשפחות פחות רוצות.
אז לא את הכל, אבל משהו.
נכון, אבל אני אומרת את הדבר הבא, הרי זה לא שחור ולבן, אפשר לקחת את הסרטון צודקת. של 47 דקות ולערוך אותו, לקחת חלקים כאלה ואחרים, לייצר סרטונים יותר קצרים.
אתה רוצה שאני אגלה לך משהו?
כן.
לא יודע אם את יודעת. לפני חודשיים וחצי, הוא עלה לרשתות, תחת הכתובת www.hamas.com. רואים שם חלק מהזוועות.
כן.
מכירה את זה? לא מכירה.
יכול להיות שצפיתי ואני לא מודעת לזה שזה
אז האתר. אז תעשי אבל... www.hamas.com. עכשיו, מי שאלה את זה זה לא חמאס. מישהו, אני לא יודע מי עשה את זה,
כן.
הצליח לקבל את הדומיין הזה, ורואים שם הדברים, שוב, די בכבוד, זאת אומרת שום דבר לא יכול להיות כבוד בדבר כזה, כן. אבל הסתירו מה שצריך להסתיר.
כן.
אבל זה עוצמתי, וזה ערוך נהדר.
כן.
ואני חושב שמי שעשה את זה, ידע מה הוא עושה.
אני מסכימה, ואני רוצה להגיד לך ש... אני אחפש את זה. אני רוצה להגיד לך שאחרי שאני הקרנתי את חמש דקות סרטון כולה, הראיתי בסנאט הפולני, לא נשארה שם עין אחת יבשה.
בבקשה.
וכל השאלות שקיבלתי במסיבת העיתונאים אחרי, היו שאלות חיוביות. לא הייתה שאלה אחת שלילית על מדינת ישראל אחרי שהם ראו את הסרטון הזה.
תראי, דיברנו הרבה מאוד על נושא שאת, וגם בכוונה התרכזתי בזה, בנושא של הסברה.
כן.
כי מדינת ישראל, בוא נגיד כל אחד בעולם, אבל בעיקר אנחנו חפצי חיים. אבל כשאת רואה ושומעת שהם אומרים, זה רק ההקדמה, זה רק הפרומו לסרט שיבוא אחרי זה. ואת שומעת את ראשי החמאס שממשיכים ומדברים בסגנון של השישי והשביעי באוקטובר, את מתפלצת. ואני שואל, האם יש לזה פתרון? כי אם את רוצה לשמוע דעתיך, אני אגיד לך אותה, כי אני מדבר עליה כבר שנים. אבל דעתך חשובה לי.
תראה, חמאס זה אידיאולוגיה.
נכון.
וחשוב להבין את זה. מי שחושב שאם אנחנו נחסל את ראשי החמאס, האידיאולוגיה תיגמר, הוא טועה. האידיאולוגיה ישנה...
חיסלנו את הנאצים. נכון. אין נאצים בעולם?
נכון,
יש.
נכון, יש נאו-נאצים ויש אנטישמיות בעולם. אידיאולוגיה זה לא דבר דאש. שאפשר... נכון, חמאס גורים מדאש, אגב, בעיניי. אני תמיד אמרתי בראיונות שלי באנגלית...
אני חושב שאת צודקת.
אני אומרת, calling them ISIS is a compliment, זה מחמאה עבורם.
אני מסכים איתך.
אני חושבת שהם גורים מזה. אני חושבת שהאידיאולוגיה לא תיעלם מעולמנו. אנחנו נעשה הכל כדי לחסל את ארגון החמאס, את התשתיות שלו, את היכולות הצבאיות, את ראשי החמאס, את המחבלים. מחר בבוקר הם יקראו לעצמם, הם יהיו תנועה אחרת, תנועת התנגדות אחרת עם אידיאולוגיה אחרת. יחד עם זאת, יכולת ההרתעה של מדינת ישראל היא חשובה מאוד. וחיסול החמאס הוא יעד שהוא נכון למדינת ישראל, ושכננו במזרח התיכון, שאני מייחלת לנו שביום מן הימים נהיה ביחסי שלום עם כולם, צריכים לדעת שמדינת ישראל היא מדינה חזקה, עם הרתעה חזקה מאוד, ושלא כדאי להתעסק איתנו. אין בכלל שאלה, וזה לא סותר בעיניי, את הרצון שבעתיד יהיו לנו יחסי שלום.
כתבתי בעל הבית השתגע. את יודעת, בתשובה לרעיון של אחד העיתונאיות, שאמרה, אנחנו לא נגיע לידים, כתבתי לה, לא לה, אלא כתבתי בעיתון, כתבתי, אתם לא מבינים דבר אחד, כשהאכברים האלה יצאו מהמחילות, הם לא ימצאו עזה. הם ימצאו ארץ חריבה. וזה הניצחון שלנו. וכמובן, 10,000 מחוסלים, ועוד איזה 30-40 אלף פצועים מקרבם, ועוד אני לא יודע כמה, וזה לא נקרא ניצחון שלהם. זה ניצחון חד משמעי שלנו. ושאנשים שמאזינים לתוכנית הכניסו להם את זה טוב טוב לראש.
אפשר להוסיף משפט?
בטח.
הניצחון שלנו יהיה קודם כל שנראה את החטופים שלנו בבית, אמן ואמן. ושהחיילים שלנו
הכי חשובה.
היא הכי חשובה. אני באמת באמת מתפללת לזה כל יום, שיחזרו הביתה בשלום, וגם החיילים היקרים שלנו, שבאמת אני כל כך כל כך מתגאה בצהל שלנו, ובמה שהם עושים, כל כוחות הביטחון, זה פשוט, אתה יודע, אנחנו מתעוררים בבוקר, עם הפחד הזה של לפתוח את העיניים ולראות את האותר לפרסום, וכל בוקר אנחנו בפחד הזה של לראות את ה... אתה יודע, מעל 560 חיילים שלנו חירפו את נפשם במלחמה הזאת. תחשוב כמה משפחת השכול של מדינת ישראל התרחבה. אז להם אנחנו חייבים את, את הניצחון של המדינה שלנו, את התקומה שלנו ואת את המשך הדורות הבאים פה במדינה.
משפט אחרון, אם תרשי לי.
בטח.
כשהתחילה המלחמה, כולנו היינו גם עדיין בסערת רגשות, וכותרת שלי הייתה בעיתון, כתבתי אותה בשתיים בלילה וכתבתי, הכותרת של המאמר בעיתון הייתה, במקום שבו הצבא כשל בהגנה, נולדו גיבורים.
כל כך מסכימה. איזה דור יש לנו? לא היינו מאמינים, אבל זה דור מדהים.
את יודעת, מדברים על דור האייפון וכל האלה, בסדר?
הוכיחו לנו גם... שטעינו מה שנקרא.
נכון.
הוכיחו לנו בגדול.
שלי טל מירון, תודה.
תודה רבה לך, היה לי לעונג.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.